שאל השואל ואמר שמאחר ובנו התחתן עם כלה מאחינו אשכנזים, הם באו אליו בשבת והוא הלך אליהם בשבת, והנה בשבת הוא רואה שאצלהם נוהגים למחוא כפיים, לרקוד ריקוד של שמחת מצווה בשבת לכבוד החתן והכלה, ואז הוא שואל האם מותר לו למרות היותו תימני או ספרדי מעדות המזרח להשתלב במחיאות כפיים הללו בריקודים הללו בשבת או לא. והתשובה לא. עכשיו נסביר את הדברים. עלינו לדעת שיש מה שנקרא מלאכה, אב מלאכה מן התורה, שהוא מכה בפטיש. ומה זה נקרא מכה בפטיש? אומר רבנו בפרק 23 מהלכות שבת הלכה ד', כל דבר שהוא גמר מלאכה חייב עליו משום מכה בפטיש. ומפני זה הגורד כלשהו או המתקן כלי באיזה דבר שיתקן חייב, כלומר השלמת עניין מסוים, כלי מסוים, מלאכה מסוימת, זו נקראת מכה בפטיש ואסור. לכן אם יש לאדם סכום לפניו ויש שן של מזלג אחת מתוך השיניים של המזלג קצת עקומה, וכל מה שהוא עושה הוא בסך הכל שהוא לוחץ על גבי השולחן בשן העקומה של המזלג כדי ליישר אותה, זה נקרא מכה בפטיש ועבר איסור דאורייתא, אב מלאכה מן התורה, כיוון שהוא השלים כעת את מלאכת הכלי. עכשיו הכלי מתוקן, הוא ראוי לשימוש, אף על פי שהמלאכה או הפעולה של המלאכה הזו היא מיידית, היא קלה, אין הדבר נמדד בקושי כדי לקבוע אם מותר או אסור, כמו שגם הצתת מצית ביום שבת או כבר יש בו משום איסור הבערת אש, אף על פי שזה דבר קל ביותר, כי מלאכת מחשבת אסרה תורה, היצירתיות היא זו שנאסרה על ידי התורה. ומכאן, בגלל שהעניין של מכה בפטיש מתקן מנה מה שנקרא הוא דבר מאוד מאוד שכיח על ידי השמחות, גזרו חכמים גזרות כי אין חכמים אוסרים דבר המותר אלא אם כן ראו שרבים רבים נכשלים בזה. ומשום כך רבנו באותה הלכה כותב, לפיכך אסור להשמיע קול של שיר בשבת בין בכלי שיר כגון כנורות ונבלים בין בשאר דברים, אפילו להקות באצבע על הקרקע או על הלוח אחת כנגד אחת כדרך המשוררים, או לקרקש את האגוז לתינוק, או לשחק בו בזוג כדי שישתוק, כל זה וכיוצא בו אסור גזרה שמה יתקן כלי שיר. כדי להבין, ניקח חליל. מותר מצד הדין על פי דין תורה לחלל בשבת, אין כאן אלקטרוניקה, אין כאן הפעלה, זה רק נגינה בלבד, ומדין תורה מותר לחלל בשבת. אבל חכמי ישראל אסרו עלינו לחלל בשבת שמה יתקן כלי שיר. ומה פירוש? הרי לא אחת החלק התחתון של החליל לא מהודק עם החלק העליון של החליל, ואז הקול שיוצא דרך הנקבים הוא איננו צלול, וכדי שהקול יהיה צלול כל מה שאדם עושה הוא רק קצת מסובב את החלק העלי בתחתי או התחתי בעלי, מהדק משהו, ואז האוויר לא מתפזר, והאוויר זורם דרך השפופרת ויוצא דרך הנקבוביות ומשמיע את הקולות כשהם צלולים. אין כאן מאמץ, אין כאן כלום, אבל להתקין חליל, כלומר להדק אותו, זה נקרא מכה בפטיש, זה נקרא מתקן ננה, זה נקרא איסור תורה. והואיל ודבר זה שכיח, כנסו חכמים ואמרו שאדם לא יפרוט במיתר, בכינור, ולא יחלל בחליל, למרות שמדין תורה כל אלה מותרים, גזרה, שמה יתקן כלי שיר, לא שיעשה חליל, אלא יתקין אותו, יהדק את החוט במיתר של, של, של הכינור, יהדק את שני חלקי החליל, וזה קל, זה כל אדם יכול לעשות, והמכשול גדול, לכן גזרו ואסרו. במסגרת זו, גזרו חכמים ואסרו, שלא ימחה כף, שלא ירקוד, אין מספקין, אומר הרמב״ם בהלכה ה', ולא מרקדין, ולא מטפחין בשבת, גזרה שמה יתקן כלי שיר, ולספק לאחר ידו, מותר. עד כאן רואים שחכמי ישראל קראו גבולות. אם האדם ירקוד, אם האדם ימחה כפיים, אז בנקל יכול האדם לקחת כלי כמו חליל, כמו מטר, ולהתחיל להשתמש בו ולהדק אותו ויגיע לסור תורה. אז זו גזרה חת רחבה שגזרו אותה חזל כדי שלא יגיעו לידי סור תורה. לכן לפי רבנו אסור לרקוד בשבת, אפילו לרקוד של שמחת מצווה, ואפילו למחוא כפיים אסור, אפילו של שמחת מצווה, כי זה נכלל בגזרה שאסור לרקוד ולטפח ולמחוא כפיים בגלל הגזרה שמתקן כלי שיר. וכן מרן פסק להלכה בשולחן ערוך אורח חיים סימן שלמתת סעיף ב' סעיף ג', אומר מרן, אין מטפחין להקות כף אל כף, ולא מספקין להקות כף על ירך, ולא מרקדין, גזרה שמה יתקן כלי שיר, ואפילו להקות באצבע על הקרקע או על הלוח, או אחת כנגד אחת כנגד המשורים, או לקשקש באתגוז לתינוק או לשחק בו בזוג כדי שישתוק, כל זה וכיוצא בו אסור, גזרה שמה יתקן כלי שיר, ולספק לאחר יד מותר, כמו רבנו. הוסיף הרמה הגהה, הגהה, ועד מספקין ומרקדין. על מה הוא מדבר? על אחים אשכנזים. הוא מצלם מצב מנהגי שהיה אצלהם, שמרוקדים, מחאים כפיים ביום שבת, ועד מספקין ומרקדין היידנה, ולא מחנן בהו משום דמותיו שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין. כלומר אצל אחינו האשכנזים נפרץ הגדר ונהגו למחוא כפיים ולרקוד. ואם כן, הוא נשאל האם לא הוכיח אותם על כך. אומר הרמ"א, לא, מותר שיהיו שוגגים ולא מזידים. אומר הרב עובדיה יוסף, כשאנו רואים יהודי מבני עדות המזרח מוחא כפיים או רוקד, צריכים אנו להוכיח אותו, אבל להוכיח אותו בדרכי נועם, בצורה שלא תגרום לאנטיגוניזם של דווקא ולהלבנת פנים, אלא בדרכי נועם, ולמנע ממחלוקת בעניין זה, אבל צריך להוכיח. כלומר, בעוד שהרמ"א אומר שאין למחות בידם, מוטב שהם שוגגים ולא מזידים, אומר עובדיה יוסף שאצלנו לא צריך למחות, אבל בדרכי נועם. נשאלת השאלה, למה הרב עובדיה יוסף לא למד מהרמ"א שלא להוכיח כלל מותה את הספרדים, את בני עדות המזרח? הרי מוטב שהם שוגגים ולא מזידים. בואו נראה מה המשכם של הדברים. ויש אומרים, אומר הרמ"א, ובזמן הזה הכל שרה, דאין אנו בקיאין בעשיית כלי שיר, ולקה למגזר שמה יתקן כלי שיר דמילתא דלא שכיח הוא, ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל. כלומר, אחינו אשכנזים הם לא פורצי גדר, אלא היו מגדולי חכמיהם שטענו מה זה גזרה שמה יתקן כלי שיר, שמה יתקין כלי שיר, לא יתקן אלא יתקין, יעשה כלי שיר. ואילו אנו אין אנו יודעים להתקין כלי שיר, הגזרה הזו לא מציאותית, היא לא חלה כלפינו, היא חלה רק בעידן ובקרב בני אדם שמומחים להתקין כלי שיר, ומשום כך נהגו אצלהם להתיר, כי סמכו על הפוסקים הללו שאמרו בימינו הגזרה הזו לא חלה, כי אין אנו בקיאים להתקין כלי שיר. אבל הועיל והיה להם על מי לסמוך, ולמרות שיש מחלוקת בתוכם, חלק אומרים אסור וחלק אומרים מותר, אומר על מה? כשאתה רואה מי מהחיים אשכנזים מוחא כפיים או רוקד, אל תמחה בידו כדעת האוסרים. מותר שיהיו שוגגים לא מזידים לפי דעת האוסרים, מאחר ויש להם על מי לסמוך. אומר הרב עובדיה יוסף, מאחר ואנו חולקים בתקיפות על אותם פוסקים בדרך ארץ, אבל בתקיפות ובהירות כנגד אותם פוסקים שאומרים גזרה שמה יתקין אלא שמה יתקן, ולתקן זה כל אדם יכול להדק את המטר, להדק את החליל, כל אדם. אז כיוון שאצלנו אנו שיטתנו ברורה, אין אצל מחלוקת, ואין אצל מחלוקת צריך להוכיח, אבל להוכיח בדרכי נועם. מכאן אנו מגיעים לשאלה שלנו, של אותם זוגות שהם בין עדתיים, וכתוצאה מכך יש אירוחים הדדיים ונפגשים בשיטות הלכתיות שונות זו מזו, ומאחר וזה שמחה, זה שמחה משפחתית, זה שמחת מצווה, מאוד יהיה מוזר אם אדם לא משתתף בשמחה של מצווה. ולכן כיצד ינהג אותו יהודי מבני עדות המזרח שנמצא אצל אחינו האשכנזים והם מוחאים כפיים והם רוקדים? במקרה הזה אמרנו שהוא לא ירקוד. מדוע? כיוון שיש לנו כלל ההולך ממקום למקום. כלומר, אדם אשר הלך מן הגליל, שבערב פסח לא נהגו לפני חצות לאסור עשיית מלאכה, מנהג, והוא הלך ליהודה ששם אין מנהג לאסור עשיית מלאכה בערב פסח לפני חצות, רק מחצות ואילך, אבל לפני חצות אין איסור. נותנים על הגלילי הזה חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, ולכן אומרים לו שבל תעשה עדיף, אל תעשה מלאכה. היי תאמר, הרי יגידו לי למה אתה לא עושה מלאכה. אז אומרים, לא כל בני אדם עושים מלאכה, יש בני אדם בטלים למלאכה מחמת עצלות, מחמת צורך במנוחה, מחמת צורך ברפואה, בריאות, ולכן זה עוד לא מעורר חשד במחלוקת. מה אתה בא להתרבן עלינו? אתה בא להיראות שאתה חסיד ואנחנו עבריינים? אז הועיל וזה עוד לא מביא לידי מחלוקת, כי ניתן עדיין להסביר עייף או כל מיני הסברים אחרים, אזי נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם. זה במנהג, על אחת כמה וכמה גזרה. כאן דובר על גזרה של סנהדרין, זה לא משחק לדין, שאסור למחוא כפיים ואסור לרקוד גזרה שמה יתקן כדי שיר, שזה גזרה של סנהדרין. ומשום כך אני עדיין יכול להתחמק בחוכמה, בתבונה, לא להזדמן בדיוק לקרבת אותו מקום, ללכת כאילו לפנות או משהו. והיה ב ואין לי ברירה, ואני מאוד מאוד נמצא בקרבת מקום, ועלולים לפגע אם הם יודעים שאני בריא, אם ראו אותי ביום חול באולם רוקד כמו שור, וכעת אני בכלל לא רוקד ולא מוחא כפיים, אז עלול אולי הדבר לגרום למחלוקת. במקרה זה, איזו חכם הרואה את הנולד שיסביר למערחיו, שיסבירו, אפילו הרב אמור להסביר את זה, דעו, אחינו מבני עדות המזרח נוהגים כאוסרים ואלו ואלו דברים חיים. כלומר, ברמת הפתיחות של ימינו, ביכולת להסביר ולקבל שאין אנו באים להתרבן ולהתנשא עליהם, אלא אנחנו באים לנהוג כשיטתנו הלכתית שהיא אוסרת. במקרה כזה לא נצטרך לפרוץ גדר ולעבור על איסור דרבנן, אלא נוכל לשמור רק גדול ושלום. אם מדובר רבותיי באנשים פשוטים שבפשוטים, ואין רב והבני אדם חלילה חלילה כמו ערב רב, ועלולים באמת לפגע, אם אתה יכול למנע מלהיקל על הסביבה עם הטוב, אם לא, אין ברירה אלא תרקוד רק מה בצורה איטית, למחוק כפיים אין בעיה, תמחק כפיים בפוך, כן? דהיינו בשינוי, ופתרת את הבעיה. אבל הריקוד, אף על פי שמורי תוקף בחריפות את העניין הזה של ריקוד בשמחת תורה, אלא הוא אומר רק הרמת רגליים ולא יותר, אבל דומה ששם מורי קרח שני דברים ביחד, בכך שרוקדים ומשתוללים, ב' שגם זורקים את הספר תורה לעוור כשמחה, וזה זלזול וביזוי. אבל כל שאין לנו דברים כאלה, וכל שאנחנו עושים את זה משום גדול השלום, וכשאין ברירה ואין יכולת על די הסברה, אז כאמור, אם אדם ירקוד בצורה כלילה, לא משתוללת, משונה משהו, על מנת למנוע שלום, עוד ניתן להתיר. ואם לא, אסור. רבי חנינא בן עקשיא. רבי כבר בן עקשיא.